שלום וברוכים הבאים לפרק 18 של 7 שניות או יותר. 18 זה מספר יפה. ואני יובל עוז, ואיתי הג'ורדן פול של הלוגויים.
אוי, תנוח.
הייתי מבסוט מעצמי על הרפרנס. דרך אגב, זה היה גם רפרנס עכשווי וגם מתאים לסיטואציה.
כן, אם לא הייתי הבת של הבדיחה, כן, קיצר, פקוף, מה קורה?
היית מעריך את זה יותר אם זה היה נאמר על מי
שחרן. כן, בדיוק, אם לא הייתי חלק מעד.
אם לא היית ג'ורדן פול בעצם.
אם לא הייתי, אני אוהב את ג'ורדן פול.
היית מעדיף להיות בעולם שאתה לא ג'ורדן פול.
אני הייתי מעדיף להיות בעולם שבו אני לא ג'ורדן פול בעיניך. אם הייתי ג'ורדן פול בעיניי, אני אוהב את ג'ורדן פול, אני בא עם ג'ורדן פול.
לא, כי הדקה והרבע הזאת של גולדן סטייט מול, וואי, ברח לי רגע מהראש מול מי זה היה.
שהוא זרק את זה?
כן, שהוא זרק את השלושה, וכאילו, אתה אומר, מה עובר עליך בן אדם? כאילו, סטף עומד לידך, ראית שוטר אוף אול טיים, כאילו, לידך.
היית שם מפעיל המשחק, ראית את זה. חוכמת משחק של ג'ורדן פול, הוא מקדים את זמנו. הוא ידע שזה בדיוק מה שהיית רוצה, שהיית חושב שהוא יעשה.
זהו, ואז אני לא יכול לחוס עליו, כי הוא הביא את הניצחון בסוף, אתה מבין? אני לא יכול לחוס. אבל אני כן כועס עדיין, אני באיזשהו מקום עדיין כועס.
אנחנו זה, אנחנו process oriented כאן, אנחנו, השורה התחתונה היא משנית בינינו, אנחנו רוצים לראות את הדרך, לא את המטרה.
נכון, זו נקודה נכונה. אבל בסוף, זה כאילו מישהו שכזה העתיק, כאילו לא למד למבחן, זרק זין כל השנה, ואז בא למבחן וכאילו איכשהו הוציא 100 בפוקס. ואז אתה אומר, אבל הוא לא למד כל השנה, אבל הוא הוציא 100, כאילו, winning is winning. כן, לא יודע, ג'ורדן פול, דיברנו על הלוגו, יש לנו לוגו חדש, מי שלא הספיק לראות, אורן פינק אותנו בלוגו חדש, שהחליף את הלוגו הישן, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה. ואנחנו נשמח שתצטרפו לחגיגה. אם כבר הצטרפתם, תצרפו עוד. אנחנו, אין פה הגבלה באינטרנט.
אם הלוגו זה מה שעצר אתכם, אז עכשיו אין לכם את התירוץ הזה. זה מה שאתה עושה להגיד?
כן, כן, כן. אני, זה בטוח, אני בטוח שזה ישפיע על המון המון אנשים, הלוגו.
יובל, אתה מושך את הזמן. יובל, אנחנו יודעים למה התכנסנו כאן, ואנחנו יודעים גם למה אתה מושך את הזמן. בוא נאמר את האמת.
מה? למה אני מושך את הזמן?
אתה מושך את הזמן, כי סוף סוף יש לנו ריב, מצאנו משהו להתווכח עליו, ואתה, יש בך איזו התרגשות, ואתה רוצה, אתה לא רוצה להיכנס לשם מהר מדי, אבל נראה לי שהלכנו סחור סחור. יש לנו על מה לריב, בוא נריב.
בוא נריב. הפרק היום הוא הולך להתמקד בשחקן המשתפר, בתואר השחקן המשתפר. ומי הוא השחקן המשתפר, העונה, ומה הוא השחקן המשתפר, כאילו לפני שנגיע למי הוא השחקן המשתפר העונה, למועמדים הפייבוריטים, וזה בסוף קבוצה די מצומצמת, אחרי שאתה חופר במספרים, אתה מבין שאוקיי, זה אחת מזה 2.5 אופציות. אני רוצה לפתוח את הדיון למה בכלל התואר הזה מעניין, ולמה הוא בעיניי הוא משהו ששווה לדבר עליו, ועוד בעיניך הוא כאילו משהו אחר לגמרי.
למה הוא לא מעניין ולמה לא שווה לדבר עליו.
כן, אז אני אתן לך את הבמה. כאילו, תגיד למה בכלל לא צריך לדבר על הדבר הזה, למה אנחנו...
לא, בדרך כלל זה כתב ההגנה. כתב ההגנה הוא... אני לא אוהב את תואר השחקן המשתפר. אני חושב, הבעיה העיקרית שלי... זה שזה תואר שהוא מדבר על הצלחה יחסית. זאת אומרת, זה לא תואר שאתה משווה אותו לשאר הליגה, את השחקן שזכה בו, אתה משווה אותו לשחקן שהוא היה בשנה שעברה, וזה כשלעצמו מעניין אותי ברמה הנרטיבית, אבל אני לא חושב שלפרסים יש חלק בשיח הזה. זאת אומרת, אני לא חושב שצריך פרס על זה שאתה יותר טוב ממה שהיית קודם. אני חושב שצריך פרס אם אתה יותר טוב מאחרים. וזה הבעיה העקרונית המרכזית שלי, אבל אפשר להתחיל שם. עשו? מה דעתך על זה?
זה נקודה מעניינת. זה נכון באמת, שכאילו הפרס אומר כאילו, בסאבטקסט שלו זה כאילו, היית גרוע או היית לא מעניין, ועכשיו אתה מעניין. כאילו,
כן.
ואתה, כאילו היית גרוע ועכשיו אתה טוב, או היית טוב ועכשיו אתה טוב מאוד. ויש המון הטיות בפרס הזה, זאת אומרת, הפרס הזה הוא אף פעם לא ניתן לשחקנים שהם כבר סופרסטרים, אתה יודע. כאילו, השיפור הוא הולך למי שהשתפר נגיד מ-70 ל-90, ולא מי שהשתפר מ-90 ל-100.
זה לא מדויק, כי ג'ה מורנט כן עשה את זה בשנה שעברה, אבל מה הוא עשה? הוא נתן את הפרס לדזמון ביין. הוא כאילו, הוא הבין את המהות של הפרס יותר ממי שנתן לו את הפרס.
נכון.
או לפחות ראה את זה אחרת מזה, או שראינו שדיברנו על לוקה דונצ'יץ' בהקשר של הפרס הזה, אז יש לו ציטוט שהוא אמר, אני לא רוצה אותו, כאילו, פחות או יותר. הוא אמר, אני מעדיף שתיתנו את זה למישהו אחר, והיה שם אלמנט של פרגון, אבל גם היה שם אלמנט של כאילו, דוד, אני לוקה דונצ'יץ', אני לא... אני חושב שיש משהו מאוד מאוד לא יוקרתי בפרס הזה, בצורה שאני מסכים איתה, היא מוצדקת בעיניי. קצת כמו, כאילו, השחקן השישי קצת מתקשר לי לזה גם, במובן של פרסים שהם ניתנים למעמד, נקרא לזה, נחות יותר מבחינה מקצועית, איכשהו, בשאר הפרסים, ואני לא מבין את ה... לא מבין מה הקשר, כאילו, של למה בכוח, כאילו, חסר לנו דברים לדבר עליהם, שאנחנו צריכים פרס למעמד הביניים. אתה עובר על הרשימה, נגיד, אנחנו, כחלק מהפרק הזה, אמרנו, נבחר כמה מהשחקנים המשתפרים האהובים עלינו, או נדבר עליהם, ואני עובר על הרשימה בוויקיפדיה, וזה פשוט שמות כל כך רנדומלי מבחינת, אפילו בינם לבין עצמם אין קשר שאתה יכול ללמוד ממנו משהו.
אני לא בטוח שאני מסכים איתך. אני לא מסכים איתך בעצם. כאילו, למה...
כאילו, אתה יכול להגיד שהם נורא השתפרו באיזושהי שנה, כאילו, הייתה להם קפיצת מדרגה.
לא נכון, אני חושב שבהרבה מאוד מהמקרים התואר... בהרבה מאוד מהמקרים התואר מנבא סוג של הצלחה עתידית. כאילו, הוא לוקח... למה אני אוהב את התואר הזה? כי הוא נותן הזדמנות לתת הכרה לשחקנים שהם לא בטופ טיר, אבל יש בהם משהו שיכול להיות, שהם יכולים להגיע לשם. הוא בדרך כלל ניתן לשחקנים שהם צעירים, זאת אומרת, בדרך כלל שחקן בן 30 לא יקבל את התואר הזה, ותכף נדבר על כל ההטיות שלו, אבל במהות שלו, זה תואר שמעודד שיפור. הוא מעודד, כאילו אתה באת מנקודת מבט של, אני לא מבין למה צריך לתמרץ שיפור, אבל כן, זה נכון בעיניי לתמרץ שיפור, כאילו לתמרץ מישהו ש... עשה התקדמות במשחק שלו, לתת לו הכרה על זה, ולתת לו, כמו שאנחנו נותנים, לא יודע, למישהו שהוא טוב בעבודה שלנו, נותנים לו העלאת שכר, נותנים לו קידום, אז הפרס הזה הוא, אמנם אתה יודע, זה לא MVP, וזה לא פרס שהוא אבסולוטית, אתה הכי טוב בליגה, או אתה שחקן ההגנה הכי טוב בליגה, או אתה המאמן הכי טוב בליגה, אבל הוא כן נותן איזשהו recognition לשחקנים שבעיניי, אחרת לא בטוח שהיו מקבלים recognition. ואני חושב שיש משהו אם אתה מסתכל על הרשימה רק בשביל הקונטקסט, בוא ניתן רגע, מ-2011 זה קווין לאב, 2012 זה ריין אנדרסון, שזה באמת שם רנדומלי כמו שאמרת, 2013 פול ג'ורג', 2014 גורן דרגיץ', 2015 ג'ימי באטלר, 2016 סי-ג'יי מקולום, 2017 יאניס, 2018 ויקטור אולדיפו, 2019 פסקל סיאקם, 2020 ברנדון אינגרם, 2021 ג'וליוס רנדל, 2022 ג'ה מורנט, שזה בחירה שאני לא מבין אותה, אבל כל שאר הבחירות כמעט כולן, זה שחקנים שהם או באולסטאר הראשון שלהם, או שהם בעונת פריצה מטורפת כזאת, שהם שברו איזושהי תקרת זכוכית שחשבנו ששמנו עליהם, והשחקנים האלה בדרך כלל, אלא אם כן הם נפצעו או משהו כזה, זה לא הדבר הכי, השחקן המשתפר זה לא התואר הכי יוקרתי שהם זכו בו בקריירה שלהם, מבין?
כן.
הם עשו כמה אולסטרים, הם עשו כמה אול NBA.
אז במילים אחרות, במילים אחרות הם לא צריכים את התואר הזה, כדי להוכיח
שהייתה להם קריירה. אבל התואר הזה, הם לא צריכים את התואר הזה, אבל התואר הזה, היה התואר הראשון שהם קיבלו בדרך כלל, כאילו, לפני זה הם לא היו... כן, הוא ניבא את ההצלחה באיזשהו מובן.
למה צריך תארים שינבו הצלחה? למה אפשר פשוט אותי ואותך ואת העיניים של כולנו לראות מי מצליח ומי לא, וליהנות מזה תוך כדי או לנחש תוך כדי. זאת אומרת, אני לא צריך פרסים בשביל לעשות את העבודה הזאת, אני גם לא צריך פרסים בשביל לתמרץ או לתגמל, באופן כללי, אני חושב שזה מוזר להתייחס לזה ככה. אני חושב שיש, כאילו זה אני סתם מגזים פה, כן? יש פה איזשהו אלמנט של הליגה, זה פשוט משני, זה חלק משני מהמהות של פרס כפרס, אפילו לא בהקשר של הפרס הזה ספציפית. אני חושב שהמהות של פרסים, אני חושב עליה כשונה ממה שאתה חושב עליה. אני חושב שהמהות של פרס באופן כללי, היא לתת לנו סנאפשוט, כאילו אם באנו מהעתיד, לתת לנו איזשהו סנאפשוט של ספרי ההיסטוריה, של מה קרה בעונה הזאת, מי היו הסיפורים או האנשים שהובילו את העונה, ואם אני מסתכל על הטבלאות בבסקטבול רפרנס, באמת מספיק לי השורה הזאת של מי לקח MVP, מי היו באולסטאר, מי היה, לא יודע, השחקן השישי, לא אכפת לי מהפרס הזה, אבל מי הייתה אלופה, זאת אומרת, יש לנו דברים מאוד מאוד בסיסיים שאנחנו יכולים בצורה נורא מהירה להבין מי היה נגד מי וללמוד על הליגה, וזה עוזר מבחינת המסורת, וזה עוזר מבחינת המיתוג של הליגה, מי לקח את הפרסים האלה, ותואר השחקן המשתפר, פשוט הוא לא נכנס, הוא לא פקטור בסיפור הזה של העונה הזאת. עוד דבר שמעצבן, באמת שיש לי כמה, כאילו, כמה נושאים בכמה שדות, אני לא יודע אם לתת לך להגיב או כזה לרוקן מחסנית כל פעם ולראות מה בא לך להתעסק בו.
אני בינתיים מתגונן.
אבל המהות של פרס היא לא לתגמל את השחקנים. בוא נדבר, כאילו, השחקנים באמת, כמו שאמרת, מישהו טוב בעבודה שלו, מקבל העלאת שכר, שחקן טוב בעבודה שלו, מקבל הכרה, מקבל תהילה, מקבל כסף, מקום בחמישייה, לא יודע, כאילו, בעיניי, לקחת את, וגם, הקראת פה את הרשימה המאוד מכובדת של השחקנים, כמה שמות שלא הקראת, שהיה לך נוח להתעלם, הם בובי סימונס, הידו טורקוגלו, שאני אוהב אותו דווקא, אירון ברוקס, כאילו, כל מיני שחקנים כאלה ש... זה דווקא כן היה הפסגה של הקריירה שלהם, הפרס לא בדיוק ניבא עד הסוף מה... זה, ועוד
כן,
משהו...
כן, אבל זה כמו אתה הולך ללפני 15 שנה, ואני כאילו קראתי מ-2011,
לא, אירון ברוקס לא היה אחד לפני, כאילו קווין לאב. סתם, בסדר, יכול להיות שאנחנו גם תוך כדי... אם אתה באמת רוצה שאני אלך אחורה, אז אתה באמת תראה שם שמות שהם כאילו... שהם לא בדיוק בקנה אחד.
אני חושב שיש גם, יש גם אבולוציה של פרס, שהפרס מקבל איזושהי משמעות תוך כדי הזה
שנים. אני סולח על זה.
אני חושב שנגיד התואר קלאץ', השחקן הקלאץ' של העונה, שזה תואר חדש שהמציאו אותו לעונה הנוכחית, יהיה דברים שנסתכל ב-2050, ונגיד איזה מוזר שדיארון פוקס היה שחקן הקלאץ' של העונה, או כל מיני דברים. זה עדיין יקבל משמעות שונה עם הזמן.
אני פשוט לא מבין עדיין מה המשמעות של הפרס הזה. אני עדיין לא מבין למה אני צריך אותו. אני לא חושב שפרסים צריכים לנבא שום דבר. אני חושב שהם כבר להפך, הם צריכים להראות מה היה למי שכבר יודע את התשובות בעצמו, או שהוא כבר בשלב שאפשר כבר לגלות את התשובות אם הוא רוצה. ויש להם מהות עבור האוהדים, לא עבור השחקנים. אני כן אגיד, לגבי התגמול, שיש כאן איזשהו אלמנט משני של הליגה בוחרת מה הערכים שלה בצורה אקטיבית. זאת אומרת, הליגה לוקחת שליטה על הנרטיב במובן של אנחנו רוצים לתת תואר אישי ל-MVP, אנחנו רוצים לתת תואר לטימייט הכי טוב, לא יודע, למנג'ר, כאילו אנחנו רוצים לתגמל הצלחה אישית במובן של לתת מטרות אישיות לשחקנים האלה להשיג, כאילו לקחת חלק כמו בצבא שיש לך את הסיכה ויש לך את הקומטה ויש לך את השיט הזה, כאילו כל מיני מטרות רנדומליות שאתה יכול כאילו להסתכל ולהגיד אני אשיג את זה, סבבה, אני מבין את הרצון של הליגה לקחת חלק מהמשחק התקשורתי הזה, אבל לא מעבר, זאת אומרת, והשחקן המשתפר, במיוחד שאתה מסתכל על שיפור, זה משהו שהייתי רוצה לבדוק לאורך קריירה, ויש לך המון המון שחקנים שהשתפרו המון, והם לא קיבלו את התואר הזה, פשוט בגלל שהשיפור שלהם היה לאורך הרבה שנים.
לא היה בעונה אחת, לא הייתה להם קבוצה משמעותית בעונה ספציפית.
כן, מין קובי בריינטים כאלה, שאתה יכול להסתכל עליו, והוא באמת, השיפור ההדרגתי שלו היה פשוט פסיכי לגמרי, וזה סתם דוגמה אחת, כאילו יש עוד מיליון. שחקנים שאתה אומר, אם אתה כבר רוצה לתת תואר, עכשיו אני מבין שתואר זה משהו שנתי, ואתה לא יכול כאילו ככה להוות את ה... זה, אבל אני רק אומר שהוא נולד בחטא, כאילו השחקן המשתפר באופן אידיאלי, למהות שלו יהיה הקריירה הכי, כאילו, הרגס טו ריצ'ס הזה, זאת אומרת, הסיפור סינדרלה הזה, מ-0 ל-100, זה משהו שהייתי רוצה לראות. וזה גם...
זהו, אני חושב שהסיפור סינדרלה הזה זה קצת מה שאנחנו מחפשים, כאילו,
כשאנחנו חושבים על הדבר. שיתחיל בדיוק ברגע הזה שנגמרה העונה, ואז העונה באה התחילה, כאילו, זה שם לנו את זה מגבלת זמן מאוד מאוד מלאכותית.
כן, גם לפעמים זה כאילו, נגיד עם ג'וליוס רנדל, נגיד ב-2021, זה היה סיפור סינדרלה כזה מאוד יפה, ואז כאילו, בקפייר דונה אחרי.
כן.
לפעמים אתה כאילו עשו כל כך בלהשיג את התואר, שכאילו אחר כך אתה יש איזה מין ירידת מתח אחרי שאתה זוכה בו.
אני בכלל לא חושב שזה מה שקרה שם, אני לא חושב שג'וליוס רנדל זכה בתואר השחקן המשתפר, אז הוא הלך לבהאמאס כאילו שבוע קודם או משהו, כאילו, לא נראה שזה מעניין, כאילו, שיש לזה איזשהו אפקט.
לא, לא בגלל שהוא זכה בתואר השחקן המשתפר, אתה נתפס לתואר.
לא, אתה אמרת שהוא נח, הייתה לו ירידת מתח, כאילו, אז הוא לא השתפר.
אני חושב שמה שקרה עם ג'וליוס רנדל, נגיד, זה use case מעניין, כי הוא פרץ איזושהי תקרת זכוכית בעונה שבה הוא זכה בתואר השחקן המשתפר, סבבה? לא בגלל שהוא זכה בתואר השחקן המשתפר. וחלק מהזכייה, וחלק מזה שהוא זכה ב-second team all NBA, והיה בהרבה בלות של MVP באותה עונה, זה כאילו קצת לעוף גבוה מדי, מהר מדי. וזה חייב...
אתה רוצה להגיד שהוא לא באמת השתפר, כמו שאמרנו שהוא השתפר?
אני אומר שכאילו, חלק מה... אני אולי מוסיף פה עוד איזשהו טיעון לצד שלך, כאילו, בעצם זה שאנחנו יש את הפרס הזה, ואנחנו מתמרצים מישהו שהשתפר מאוד באותה עונה, כאילו, הנרטיב מקבל יותר משקל מהשיפור הרגיל שאתה מנסה לייצר לאורך הקריירה שלך. כאילו, אתה אומר, אני השתפרתי, אז אני אעשה כאילו עוד מאמץ כדי לזכות באיזשהו תואר שאנחנו מסכים שאין לו חשיבות אולי בקונטקסט של הפרסים האחרים, או יש לו פחות חשיבות, אבל הוא כן עדיין תואר שאנשים רוצים לזכות בו, כי זה כאילו להיות ברשימה אחת עם יאניס ופול ג'ורג' וג'ימי באטלר ושחקנים שהם, וג'ה מורנט עכשיו, ששחקנים שהם פאקינג טובים ורשימה שאתה רואה. בוא נגיד, לא נראה לי שיש הרבה שחקנים בליגה שהיית אומר להם, אתה רוצה להיות ברשימה עם יאניס ופול ג'ורג' וזה,
אם אני אומר לך שיש לך פרס, אתה יכול לזכות בפרס, אז יש לך, כאילו, המוח שלנו מכוות, כאילו, אתה שם למישהו גזר מול הפנים, כאילו, וקושר אותו חוט, הוא ירדוף אחרי הגזר, אני מבין את זה. אני, בכנות, אני מתלבט עם עצמי בכמה כמה שלי להיכנס בך, כאילו מבחינת בטיעונים האלה, זאת אומרת, אני ממש, אני לא רואה את זה בכלל, כאילו אני לא חושב שרנדל ניסה לרדוף אחרי הפרס הזה, ואני לא חושב שלצורך העניין רנדל, כן, כדוגמה, ואני לא חושב שזה שהוא רדף אחרי הפרס הזה, ניפח לו את הסטטיסטיקה בצורה לא פרופורציונלית, ואני לא חושב כאילו שזה השפיע על העונה שלו, אני חושב שעשינו טעות, שחשבנו שרנדל הוא עד כדי כך טוב, ונתנו לו פרס שלא מגיע לו, וגם כן, רנדל אגב, זה נקודה מעניינת, כי רנדל הוא שחקן ממש טוב, אני לא מבין כאילו למה הכל כל כך שלילי כאילו בשיח, הוא סוג של טובייס הריס ווליום 2 כזה, במובן של שחקן ממש טוב, משתפר, משחק טוב, נותן עונות טובות, מרוויח הרבה כסף, כאילו למה אנחנו כל כך נגדו כל הזמן, אבל זה כזה.
לא, זה קשור לזה שהוא משחק בניקס, ובניקס כל דבר טוב שקורה בניקס, הוא מתנפח לממדים לא פרופורציונליים, וכל דבר קצת פחות טוב שקורה בניקס, גם כן מתנפח לממדים לא פרופורציונליים.
יכול להיות, אבל עם רנדל הרגשתי את זה גם קודם, הרגשתי את זה הרבה קודם, כאילו יש שחקנים שאתה פשוט כאילו, הם לא באים לך טוב בעין, כאילו מאיזושהי סיבה כאילו לא יודע,
שחקנים שהם לא לב.
כן, שחקנים שהם לא לב. ורנדל היה לו את זה עוד לפני שהוא הגיע לניקס, ואז אחרי העונה הזאת, המטורפת הזאת, שאגב קיבל את הבאמפ של תום טיבדו, שיחק 200 דקות, 1,000 דקות יותר בעונה הזאת, פשוט בגלל שטיבדו קיבל את המושכות בניקס, לא יודע, אני אגיד לך בדיוק כמה הוא שיחק יותר, והנתונים שלו קפצו, כן, 5 דקות יותר למשחק, כאילו, 5 דקות יותר למשחק, לשחקן שכבר הוא שחקן חמישייה שמשחק 32.5 דקות.
אבל פה כבר אנחנו נכנסים לדקויות של...
האם אתה באמת משתפר.
האם מי שזוכה בתואר זה באמת השחקן שצריך לזכות בתואר, ומה ההגדרה שלך לשחקן המשתפר? כאילו, מעבר לזה ש... It's established, הבנו, אתה לא אוהב את התואר, התואר לא חשוב, סבבה. having said that, ויש את התואר, התואר קיים.
כן, כן.
מה ההגדרה שלך לשחקן המשתפר? כי אני נגיד, חשבתי שנגיד, ג'וליוס רנדל נגיד את דוגמה טובה עם הדקות, וג'ה מורן שנה שעברה זה גם כן דוגמה טובה עם היוסאג', פשוט עלה לו היוסאג'. כאילו, לא קרה שום דבר כמעט בנתונים שלו פר דקה או פר נגיעה בכדור, שהצדיק כאילו להגיד, הוא השתפר דרמטית. כאילו, לא, הוא פשוט קיבל הרבה יותר את הכדור, כי שנה לפני זה היה להם את ולנצ'יונס, ששאב את הכדור הרבה בפוסט-אפים, ושנה אחרי זה היה להם את סטיבן אדמס, שזה שחקן שלא צריך את הכדור כדי להיות אפקטיבי. וג'ה פשוט קיבל הרבה יותר את המשכות
להתקפה. שינויים בקונטקסט הם חשובים, בקבוצה, בסגל, מאמן, הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים.
כן. ובדרך כלל, מי שזוכה בתואר הזה, אתה יכול לקחת, להוציא את הכמות נקודות ממוצעת של מישהו בשנה א', את הכמות נקודות הממוצעת בשנה ב', לראות זה פחות זה, מי שנמצא בטופ, בדרך כלל אלה מי שזוכים. כאילו זה פשוט מי שקולע הרבה יותר.
זה נכון גם במובן מסוים לשחקן השישי, שזה עוד תואר מעצבן, שפשוט...
השחקן השישי בעיניי זה שאתרן איגודלה לא זכה אף פעם בתואר הזה, זה בעיניי...
זה מבטל את זה.
מה אנחנו עושים פה בעצם? איך השחקן השישי הכי טוב ב-20 שנה האחרונות בליגה לא זכה בתואר השחקן השישי? אתה יכול להסביר לי את זה?
אני חושב שהוא זכה בפיינלס MVP אחד שלא מגיע לו, וזה כאילו מתבטל. זה יצא... אמרו לו, אתה יכול לבחור. אבל...
בחר טוב.
סיפור מעניין עם איגי, כי הוא באמת, הוא ירד, הוא לא רצה לרדת לספסל. הוא הבין שהוא עושה את זה, כאילו, אף אחד לא רוצה לרדת לספסל, אבל איגי ירד לספסל בשלב שהוא הבין ש... כאילו בשלב אחרי שהוא כבר השיג משהו בקריירה שלו, והוא השתכנע לטובת הקבוצה, ואז כדי לזכות בפיינלס MVP הוא היה צריך לחזור לחמישייה כדי להציל אותה, וזה היה... כאילו יש שם סגירת מעגל יפה, אם לא לוקחים בחשבון את זה שלא הגיע לו הפרס בכלל. זאת אומרת, אם זה לא היה טעות, זה אפילו היה פואטי. אבל כן, אתה מדבר איתי על השחקן המשתפר, אז באמת אני מסתכל על ההפרשים ברמה שלך מהשנה הקודמת לשנה הנוכחית, או אם אני מותר לי, אז ממש הייתי מסתכל על מהקריירה שלך לפני השנה הזאת עד לשנה הנוכחית, ובהיבט הזה לא רק כליה, אלא גם פשוט תרומות לניצחונות, וכמה אתה פקטור בליגה, זאת אומרת, שחקנים ש... לא היו ברוטציה, ועכשיו הם כן ברוטציה, לפעמים השיפור שלהם כדי להגיע לשם הוא עצום, אבל זה עדיין לא מספיק רלוונטי בשבילי. זאת אומרת, אני כן צריך אותך, נקרא לזה שחקן חמישייה ומעלה, כדי שנוכל לדבר.
אוקיי, בזה אני איתך, ואני חושב ש... אני חושב ש... כמו שאמרת מקודם, השינוי קונטקסט הוא חשוב, כאילו... שינויים בקונטקסט. ופה גם נכנס הדיון, האם שחקן ששינה סיטואציה והחליף קבוצה. זאת אומרת, כל הסיטואציה סביבו השתנתה, והוא מצליח להוציא מעצמו הרבה יותר. איך אתה משווה את זה לעומת שחקן שנמצא באותה סיטואציה, באותה קבוצה, עם אותו מאמן, עם אותו שיטה, ומצליח להוציא מעצמו הרבה יותר, כאילו... איך משווים בעצם בין השיפור של שי גילג'וס אלכסנדר לצורך העניין לשיפור של לורי מרקנן, שהם שניהם קוראים בקונטקסטים נורא נורא שונים. אני חושב שיש פה הרבה שאלות כאילו שמעניינתי לדבר עליהם, כאילו בוא נגיד בנקודה הזאת של שי מול לורי מרקנן, כאילו איפה אתה עומד?
אני נוטה לתת יותר קרדיט למי שבאותה סיטואציה או בסיטואציה דומה יחסית מבחינת גזרת שחקנים, סגל, מאמן, קבוצה, מי שנשאר באותו מקום ומצליח להשתפר משם, אני חושב שאני מחזיק ממנו יותר על זה. פשוט בגלל שיש לי יותר אינפורמציה ויותר ודאות לגבי זה שהוא באמת השתפר, זאת אומרת שהשיפור נמצא אצלו. זאת אומרת, זה כן. זה מסלק לי מספיק מהמשתנים החיצוניים שהם לא רלוונטיים לסיטואציה, אבל אני גם פתוח לטיעונים נגדים.
לא, זה מאוד דומה ל-AB טסט בעולמות הטכנולוגיה, כאילו, אני אנליסט למקצועי, אז כאילו, אנחנו עושים A-B טסטים, ומאוד מאוד חשוב לנו שה-A-B טסטים יהיו הוגנים, ושהגרסה שאתה מקבל ב-A תהיה אותה גרסה כמו שאתה מקבל ב-B, חוץ משינוי אחד של משתנה, ואנחנו יכולים למדוד ההשפעה של של המשתנה הזה. ונגיד במקרה של שי, אז באמת זה אותו מאמן, זה אותם שחקנים פחות או יותר מסביבו, והוא עושה הרבה דברים הרבה יותר טוב. ואפשר לצלול למה בדיוק הוא עושה, אבל עדיין, זה חוזר לנקודה שאמרת מקודם, כאילו ההצלחה של שי, כאילו לא מפתיעה אותי. ואני חושב שיש בפרס של השחקן המשתפר, צריך גם להיות קצת אלמנט ההפתעה. כאילו צריך להיות משהו כזה של, וואו, לא ציפיתי שזה יקרה. כאילו, ואני חושב שזה כאילו משהו, עוד איזושהי נקודה ש, נגיד עם ג'אמורנט שנה שעברה היה נורא לא הבנתי כאילו את הבחירה הזאת. כאילו, מישהו היה מופתע מזה שג'אמורנט טוב? כאילו זה היה מאוד מאוד, כאילו די צפוי.
אני אגיד ששי ומורנט יותר דומים ממה שאתה חושב מבחינת, כאילו העונה הזאת של שי והעונה הקודמת של מורנט, כשאתה צולל דווקא כאילו כן למספרים ולדרך שבו השיפור הזה קרה, אפשר, כאילו, אפשר לראות נקודות ממשק, כי לעבור מלהיות השחקן ה-70 הכי טוב בליגה לשחקן ה-40 הכי טוב בליגה, זה יותר קשה מאשר מלעבור להיות שחקן טופ 20 לשחקן טופ 10. כאילו, ככל שהמדרגות האלה יותר גבוהות, יותר קשה לטפס בהן, פשוט מבחינת האיכות של השחקנים. עקומת הפעמון הזאת היא יותר צפופה ככל שאתה מתקרב לאמצע, והבנת אותי בקיצור, אתה אנליסט כאן, ואני חושב ששי ומורנט עשו קפיצות שהן אולי חד ספרתיות מבחינת הדירוג שלהם בשרשרת המזון של הליגה, אבל הם קפיצות שמאוד מאוד קשה לעשות, ודווקא בגלל שהם באמת נעשו בצורה שהקונטקסט יחסית נשאר יחסית אותו דבר, קל היה לראות את זה. עם מורנט הוא פשוט לקח על עצמו יוסד, שדיברת על ולנצ'ונס ואדמס, ואני חושב שזה שינוי מהותי, אבל הכדור היה אצל מורנט גם בעונה של ולנצ'ונס, כאילו הכדור, זאת אומרת, מורנט יכול היה לקחת על עצמו את אותו נטל התקפי, גם עם ולנצ'ונס, ואף אחד, כולל ולנצ'ונס, כולל כולם, אף אחד לא היה אומר לו כלום, זאת אומרת, זה היה משהו במיינדסט של מורנט שהשתנה כאילו לכיוון היותר אגרסיבי, נקרא לזה, כי הוא במהות שלו שחקן מאוד קבוצתי בעיניי, שגרם לו להתפוצץ ככה על הליגה. הוא פשוט היה מוכן לקחת לנצל את האתלטיות שלו בצורה הרבה יותר עקבית, פוזיישן לפוזיישן, וזה, ועם שי, אתה רואה את זה גם, זאת אומרת, היעילות שלו, ופשוט זה שהוא דורך על הגז כל הזמן, זה שהוא מגיע לקו כל כך הרבה פעמים, זה שהוא מנצל את כל אתה יודע, את כל הסקילסט המשוגע והחתולי הזה,
זה מה שמגניב אותי אצל שי. מגניב אותי אצל שי, שהוא כאילו קפץ מ-7.2 זריקות עונשין ל-10.2 זריקות עונשין, פחות או יותר על אותם דקות. והוא זורק הרבה פחות שלשות. זאת אומרת, הוא ירד מ-5.3 שלשות למשחק ל-2.7. כאילו משהו במשחק שלו, הוא נהיה יותר מדויק. כאילו הוא כאילו הבין, אוקיי, אני מוריד את הדברים הלא יעילים האלה שאני עושה, אני מגביר את הדברים היעילים יותר שאני עושה, והוא גם קולה הרבה יותר טוב בעקב, זאת אומרת, הוא היה 80% עד העונה, והעונה הוא 90%, אז...
תשמע, הוא מתאמן כאילו למד זה... בכדי המשחק.
כאילו אם אתה ממש צריך לזקק את השיפור, אז אני מרגיש שזה כאילו, זה שם. ושי, אני חושב, יש משהו שאני כאילו לא מבין איך שי מצליח לעשות מה שהוא עושה, כי הוא לא הכי מהיר, הוא לא כאילו צעד ראשון כמו של מורנט או משהו כזה. ואמרת על החתוליות, אני כאילו מרגיש שאני כל מה חושב על זה, נגיד יש לבן שלי כזה משחק, מין משחק כדורסל כזה, שהוא לוקח את הכדור, הוא זורק אותו לסל, ואז הוא מנגן שירים. והוא הבין לאט לאט שהוא לא צריך, יש איזה חיישן שעובד שם, שהוא זורק כאילו את הכדור, אז יש איזה חיישן שעובד. ואז הוא לא זורק את הכדור יותר, הוא פשוט מפעיל את החיישן. והוא כאילו הולך ישר למקור, הוא לא צריך כאילו את כל הבלבולי מוח, כל המשחק, הוא לא צריך.
אתה יכול להיות כדורסלן, או שאתה יכול להיות מוזיקאי, וזה כאילו אליו.
הוא כאילו אומר, לא מעניין אותי הכדור, אני לא מבין למה אני צריך את הכדור, אני רק לוחץ על הזה ויוצא לי מוזיקה. ואני מרגיש ששיי הוא כזה, שהוא כאילו הבין איפה הנקודות במגרש, שהוא כאילו משם עושים נקודות, הוא מגיע לשם, לא מעניין אותו כאילו מה אתם צריכים, איך להגיע לשם, איפה ההגנה כאילו הוא מנסה לעשות, לא משנה.
יש לי משהו להגיד על צעד ראשון, ועל, זאת אומרת, גם ללוקה יש צעד ראשון שמאוד מאוד קשה לעצור, וגם לוקה הוא לא השחקן הכי מהיר בעולם. אני חושב, קודם כל שיש...
לוקה אבל עושה איזה 15 הטיות בשנייה.
לא, גם, אבל גם, זה בדיוק זה, זאת אומרת, זה גם ההבנה של מתי. זאת אומרת, לאתלטיות יש לך כמה מהר הרגל שלי זזה מכאן לשם, והיא גם כמה מהר אני מסוגל להזיז את הרגל, להחליט שהרגל שלי זזה מכאן לשם. זאת אומרת, המהירות תגובה, וגם המהירות של העצירה, שגם לוקה וגם שיי וגם ג'יימס הרדן, שחקנים שמאוד מאוד טובים בדברים האלה, הדברים האלה הולכים ביחד. יש אתלטיות גולמית של שיידון שרפים, של לרוץ ולקפוץ, וג'ה מורנט, והיא מאוד מאוד חשובה, ולשיי יש את זה גם, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא אתלט גרוע. אבל יש גם עוד נדבך של אתלטיות שהוא איך שזה מתחבר למוח. אני גיליתי על עצמי למשל, שאני משחק כדורסל, הצעד הראשון שלי השתפר מאוד אחרי גיל 30, כי נפל לי איזשהו אסימון מבחינת הקצב, פשוט מבחינת הקצב של המגן שלי, שלמדתי הרבה יותר טוב מתי אני צריך להשתמש בזה ולאן, וזה למרות שבאופן אובייקטיבי הייתי מהיר פחות, זריז פחות ממה שהייתי בעבר. פשוט... יש איזשהו פיל המשחק שאתה יכול, שאפשר להתבייט עליו, להסתמכרן איתו, שמאפשר לצד הראשון שלך להיות הרבה יותר אקספלוסיבי, ובגלל זה, כשאתם מסתכלים ואתם רואים שחקנים שעוברים את השחקן, למרות שהם מהירים פחות ממנו, הרבה פעמים זה פשוט כי הם יודעים מתי ללחוץ על הגז ומתי לא, ואני חושב שלשיי לגמרי יש את זה. ומה שאמרת לגבי המוזיקה, מה שצחיק אותי, ואני גם ממש מסכים איתו, גם זה הזכיר לי דה רוזן, שבאיזשהו שלב אמר פאקט, כאילו אני יכול להגיע לטבעת מתי שאני רוצה, ופשוט הגיע לטבעת מתי שהוא רוצה, ועכשיו הוא כבר לא כל כך יכול להגיע לטבעת מתי שהוא רוצה, יכול להגיע למידרינג' מתי שהוא רוצה, וזה גם מספיק טוב, וזה נורא מעניין לראות את השחקנים האלה, הם מבינים איפה הלחם והחמה שלהם, ממש
כן,
מסכים.
כן, זה קטע מה שאמרת על ה... על גיל 30, שכאילו פתאום נהיית יותר, ההבנת משחק שלך כאילו עלתה שלב, ויש איזה משפט של דוק ריברס, שהוא אומר על לברון, שהוא אמר אותו כבר לפני איזה 5 שנים, שזה מצחיק, הוא אמר כאילו, רוב השחקנים כאילו מגיעים לשיא המנטלי שלהם, יש להם את השיא הפיזי, ואז הוא נגמר, ואז מתחיל השיא המנטלי, בדרך כלל הם לא חופפים, או שהם חופפים, אבל לממש לכמה שנים, ואז כאילו זה ה-peak years, ואז מתחיל הדעיכה הפיזית, ולא משנה כמה אתה גאון, נטע גאון כדורסל, זה לא משנה, כי אתה לא יכול to execute it. ולברון נגיד, זה שחקן שהשיא המנטלי שלו הוא שנים כבר, והשיא הפיזי שלו רק בשנים האחרונות ממש אתה מרגיש אותו.
כן, והוא גם בעצמו.
הוא הצליח לחבר את ה...
לברון של היום... משמעותית יותר טוב מלברון שלפני. כאילו, אגב, הוא מגזים, וביל סימונס מדבר על האתלטיות של לברון לפני עשור, וקורא לכולנו להסתכל על קליפים של לברון במדי מיאמי, ולראות אתלטיות גולמית מאי, וזה, זאת אומרת, תמיד מומלץ לעשות את זה.
לא, אני זוכר את לברון, אני זוכר את הסדרה של לברון, של מיאמי מול אינדיאנה, ב-2013, וההתנגשויות של לברון מול רוי היברט בטבעת, זה היה ממש כמו שני כדורי באולינג ענקיים שפשוט מתנגשים אחד בשני. כאילו רוי היברט היה אז עם הוורטיקליטי, זה היה כאילו ה-Holy Grail החדש של ה-NBA, ולברון היה בשיא האתלטיות שלו, כן, זה היה כאילו, זה היה ממש אירועים עוצמתיים, כאילו, וזה היה קורה כל פוזיישן כמעט.
תורה. גם לברון, שחקן שלמד מה הוא יכול לעשות יותר טוב זה, ואיך שהמשחק שלו משתנה תוך כדי, כאילו, תוך כדי תנועה. ולברון עם הזיכרון הצילומי שלו, שאני חושב שזה משהו שהוא מאוד underrated לגבי הקריירה של לברון, זה היכולת, כאילו, האל-אנושית שלו לקרוא מהלכים, היא מאוד תלויה בזה שהוא פשוט זוכר את כולם. כאילו, אתה יכול לשלוח את לברון, כאילו, כמו רולדקס, כאילו, של כל המהלכים שהוא לקח בהם חלק או צפה בהם, הוא פשוט זוכר אותם, ואתה רואה איך זה משפיע על קריאת המשחק שלו. שזה כן, משהו שאנחנו יודעים, אבל לא נוגעים בו מספיק לדעתי.
כן, כי לברון הוא באמת השחקן שנוגעים בו, נגענו בו הכי הרבה, וגם עכשיו יש את ה-C שהולך לשבור, כנראה עד הפרק הבא כבר הוא ישבר.
כן, וראית שהצלחנו לא לדבר עליו עד שהוא שובר את ה-C, ולא לדבר על הלייקרס, אנחנו שעמדנו בזה, כל הכבוד לנו.
זה, את האמת, לא היה כל כך קשה, בכלל. לא, לא הייתי צריך להתאמץ.
אמרנו שנעשה את זה.
פשוט,
לא עניין אותי הלייקרס.
לא, דיברתי רק פעם אחת על ה... רק פעם אחת דיברתי, לא איתך אפילו, דיברתי עם אח שלי על האנד גיים של הקריירה של לברון, זהו. חוץ מזה לא דיברנו על הלייקרס בכלל העונה.
טוב, בסדר.
ודייביס אולי נגענו בו קצת, אבל בסדר.
די, בחייך. דיברנו עליהם מלא. אז אתה רוצה כאילו להיכנס לדיון ההיסטורי, כאילו סתם להביא שחקני עבר, שאנחנו... שזכו בפרס.
בוא נרוקן רגע, בוא נעשה ככה. אני רוצה לרוקן רגע את המחסנית על השחקנים שהם כאילו עכשוויים, שאני חושב שהם יכולים אולי להיות, חוץ משי ומרקנון, שאני חושב שהם שני הפייבוריטים לתואר הזה העונה. אני רוצה רק לתת שאוט-אוט כזה לג'לן ברונסון, שהוא גם כן כאילו קשה למדוד את ההצלחה שלו, כמו שאמרנו, סיפור שלו בגלל שהוא באמת שינה סיטואציה, והוא כבר לא, אתה יודע, מנהל את המשחק מול המחליפים כשלוק ענך, אבל באמת זה פשלה ענקית של דאלאס, כאילו, שהם לא שמרו אותו, ולא יכולים לשמור אותו, כי כאילו, אתה מסתכל על החוזה שלו, הוא מרוויח פחות מג'ורדן פול, או ירוויח פחות מג'ורדן פול, או טיילר הירו, או כאילו, החוזה שלו הוא לא מפלצתי, והוא פוינט גארד ממש טוב, הוא יכול להיות אולסטאר, גם אם הוא לא יזכה באולסטאר, הוא בדיון על האולסטאר. הוא פשוט פוינט גארד ממש ממש טוב.
מה אתה מנסה לעשות? אתה רוצה שאני אלך ותמשיך את הפודקאסט לבד? זה מה שאתה מנסה לעשות? אתה רוצה שאני עצוב?
אתה רוצה? לא, אפשר לדבר על דאלאס אם אתה רוצה לשפוך קצת לפרוק.
העניין הוא שבאמת החוזה הזה הוא בסדר. כאילו, אני חשבתי כשהם נתנו את החוזה הזה שהוא מוגזם, ואני גם חשבתי שדאלאס צריכים לנצח אותו, כאילו לתת חוזה יותר טוב פשוט כדי לא לוותר על הנכס, כשזה קרה, אבל גם תוך כדי, כאילו נגיד בשבוע אחרי שהחוזה הזה ניתן, אז כבר התחלתי להבין שאני טועה, כאילו שהטייק שלי הוא, זאת אומרת שהחוזה הזה הוא גבוה, אבל הוא מכובד, הוא כאילו בסדר. זאת אומרת, והקאפ עולה, ואתה משווה את זה לרכזים אחרים, ואתה רואה שברונסון מקבל את המקום שלו בתור הרכז ה-15 הכי טוב בליגה, בסדר גמור, כאילו מבחינת המשכורת. סתם המצאתי מספר, אבל פחות או יותר.
כן, הוא מעובר פחות מדיאנג'לו ראסל.
ותוך כדי, כבר הבנתי שטעיתי, כאילו הסבירו לי שטעיתי. ועכשיו, 20, אתה יודע, כולה 23 וחצי נקודות ל-36 דקות. אתה מבין, כאילו, וגם, וכמה שדאלאס צריכים שחקן כזה, זה פשוט. עכשיו, נכון, הוא לא...
כמה שדאלאס צריכים שחקנים, עכשיו קריסטיאן ווד גם פצוע, כאילו...
והוא לא סופרסטאר, וגם אם הוא יהיה אולסטאר, זה לא יהיה, אתה יודע, עכשיו חמש רצוף שהוא עיקר. זאת אומרת, הוא פרינג' אולסטאר במקרה טוב, אבל זה פשוט יותר טוב מכלום. זה פשוט משמעותית יותר טוב מכלום, וגם ככל שאנחנו מדברים יותר לקראת הטרייד דדליין, ואתה מסתכל על מה הקבוצות הטובות באמת עושות, יש גם אלמנט של הסך מזכורות שלך, שאתה חייב לשמור אותו גבוה כדי שיהיה לך סיכוי לנצח. זאת אומרת, אתה חייב להיות בתוך כאילו, אלא אם כן באמת זכית בלוטו, מבחינת שחקנים על החוזה רוקי שלהם, אם זה לא המצב ואתה רוצה להתחרות, אז אתה צריך שהסך מזכורות שלך יהיה מאוד מאוד גבוה, כדי שיהיה לך מקום לתמרן בטריידים ולשפר את הקבוצה שלך. זאת אומרת,
זה משהו, את האמת, קצת שלא מדברים עליו מספיק, אני חושב, בליגה, שלהיות over the tax, כאילו over the cap, כאילו זה הרבה יותר שימושי מלהיות under the cap. כי אתה מקבל מלא אקספשנים ומלא דבר, כאילו יש לך הרבה יותר כלים פתאום לעבוד איתם, לתמרון וטריידים וכאלה,
כאילו המחשבה היא שמי שמתחת לקאפ יכול לשלם יותר, להיות מעל הקאפ, ואז יש לו את כל ה... זאת אומרת, אתה יכול להגיע מנקודה א' ואתה יכול להגיע לנקודה ב', אבל יותר קשה לך לחזור, זאת אומרת. וגם כן, זה הרבה מהמאבקים בין השחקנים לזה, אבל אתה צודק, וגם יש לך, אז כן יש לך כלים להשתפר גם אם סך המשכורות שלך הוא מאוד מאוד מנופח, אבל גם פשוט מרחב התמרון שלך בטריידים הוא הרבה יותר גדול, וראינו את גולדן סטייט עושה את זה עם דיאנג'לו ראסל, כאילו, בסדר, בסדר, פשוט קח את קורי דורנט, תביאו לנו משהו, והם שילמו חוזה שהוא גרוע מדי, בשביל להביא שחקן שלא מתאים להם, כאילו חוזה גבוה מדי לשחקן שלא מתאים להם, כי הם ידעו שהם יוכלו להחליף אותו אחר כך, ועוד חוזה גרוע, ועוד שחקן שחשבנו שהוא לא מתאים להם, אבל במקרה הוא כן מתאים להם, ועכשיו החוזה הזה נראה סבבה. אז דלס, אפילו רק מהאלמנט הזה של כאילו, אתם הולכים לאבד שחקן של 110 מיליון דולר, אפילו אם אתם לא חושבים שמגיע לו, כאילו, זה הדרך שלכם להשתפר אחר כך, להעביר אותו בטרייד לניקס, ולא פשוט לתת לו ללכת. ברונסון, הוא לא השחקן המשתפר שלי, כאילו, הוא יכול להיות שיכנס שם בחמישייה, אבל לא נראה לי שהוא מדלג מעל שי ומרקונן.
לא, שי ומרקונן הם טיר משלהם, כאילו, באירוע הזה, ויש עוד כמה שחקנים שרק אני חושב שראוי להזכיר.
יש עוד שירות שאתה רוצה להזכיר?
כן, אף אחד מהם הוא לא סקסי יותר מדי, אבל קייל קוזמה, אני חושב שזה שחקן ש... לא יודע, לא שיפור מטורף, ולא איזה שחקן שהייתי רוצה עכשיו שיהיה פרנצ'ייס פלייר שלי, אבל... כן, שחקן שאתה יודע, אמרתי, אוקיי, כאילו כשהלייקרס נפרדו ממנו, אמרתי, כן, זה היה טרייד שיפ שלהם, אמנם הם השתמשו בו לא נכון בעיניי, בטרייד על ראסל וויסטברוק, אבל כאילו, הוא באמת לא בהכרח היה שחקן שאמרתי, אוקיי, הם חייבים לשמור את קייל קוזמה, כי הוא באמת שחקן טוב.
זה מצחיק, הם שמרו עליו ולא על ברנדון אינגרם, כאילו, בטרייד על דייביס, זאת אומרת, בשביל דייביס לא ניתן את קייל קוזמה, אבל בשביל ראסל וויסטברוק, אוקיי, עכשיו, כן, טוב, לא חשוב, לא נשאר להם כבר, אבל אני אוהב את קוזמה בתור בחירה אג'ית כאן, אני אוהב את איך שהוא מתלבש ואיך שהוא בא למשחקים, אני אוהב את הפסון, אני מעריך את זה, אני חושב שהמיינדסט של קוזמה היא לכל הפחות מגניבה, קצת מפחיד אותי,
גם היה פה איזשהו, בטרייד של רוי אצ'מורה, היה איזשהו... leap of faith בקוזמה, כאילו, אני מניח שהרעיון פה במחלת וושינגטון זה לפנות את המקום לקוזמה ולהחתים אותו בקיץ. לא יודע אם הוא יחתום שם, אני לא בטוח שזה אימור הכי חכם במחלת וושינגטון.
באתי להגיד על וושינגטון, הם קצת כמו צ'רלי והפוטבול, אבל הם גם הילדה שמזיזה לו את הפוטבול, הם כאילו, יש להם איזו סכיזופרניה כזאת שם, שהם פשוט, הם מכינים לעצמם את הפחים האלה כדי שהם יוכלו ליפול בהם אחר כך, ובגלל זה אני חושב שקוזמה הוא קצת במובן מסוים יכול להיות הרנדל, הג'וליוס רנדל של העונה, מבחינת השיפור, אבל אני, כן, שחקן שעובד קשה, שחקן שמשתפר, שחקן שהמיינדסט שלו הוא כזה של פאקט כזה, ואני בעד שחקנים כאלה, אני חושב שיש מקום לקוזמה בקונטנדרית, למרות שאני בכלל לא בטוח שהוא, כאילו יכול להיות שהוא יותר נהנה מהחיים עכשיו, מבחינה מקצועית, מבחינה לא מקצועית, אנחנו יודעים שהוא רוצה להיות
בלייקרס. יש בזה משהו, בקונטנדרית אני חושב שהוא יידרש להיות, הוא יהיה השחקן הרביעי או החמישי הכי טוב בקונטנדרית כנראה. לא חושב שיש איזשהו סנריו שבו הוא השחקן השלישי הכי טוב בקונטנדרית. לפחות לא עכשיו. וכאילו זה מין טרנספורמציה שדיברנו על זה הרבה, שאירון גורדון נגיד עבר בזמנו, של כאילו, קצת לרדת מהעץ של אוקיי אחי, אתה טוב, אבל אתה לא עד כדי כך טוב.
אתה לא יכול לזכות בשחקן המשתפר, אתה לא יכול לזכות בסתם. כן.
אז אני חושב שקוזמה ייקח לו עוד איזה שנה, שנתיים, שלוש להגיע למקום הזה. כמו שאמרנו, אנדרו ויגינס נגיד, שגם כן עשה את הטרנספורמציה הזאת. זהו, אפשר לדבר גם על טייטום, שאני חושב שעשה שיפור אפרופו להשתפר מ-90 ל-100, הוא כזה קפץ מ-95 ל-100, אני מרגיש.
כן, בדיוק, רציתי להגיד, זה כבר...
טייטום כבר... זה ממש יותר בדקויות.
כן,
אבל הוא... כן, גם הוא לא... גם זה מעליב, זה מעליב לטייטום, מבחינת טייטום לזכות בו שחקן המשתפר, כי הוא מועמד ל-MVP. אבל אם אני מודד שיפור, אז באמת אני מרגיש שהוא השתפר דרמטית.
כן, או במקרה של טייטום, הוא פשוט היה עקבי יותר מתחילת העונה, זאת אומרת, בדרך כלל לוקח לו עד איזה ינואר, עד השלב הזה של העונה בשביל לחמם מנועים, ועכשיו הוא פשוט, הוא התחיל ככה. וכן, אני אוהב את השיפור שלו, אני חושב שהוא קיבל את התגמול שלו בלהיות בדיונים על ה-MVP, נקרא לזה ככה.
כן, לגמרי. יש עוד שחקנים שאתה חושב ש... יש עוד שמות שאתה חושב שראויים להזכיר פה?
לא, לא, זה פייק פרס. מי אתה רוצה בין מרקונן לשי? כאילו, למי היית נותן תקיף?
אני חושב שמרקונן, כי אני חושב שלשי זה... זה אמרת מעליב, הוא כאילו יהיה סקנד טים ל-NBA, או אפילו פרסט טים ל-NBA.
אני חושב שמרקונן יותר עונה להגדרה.
כן, ומרקונן הוא כאילו, יש מצב שזה הפיק של הקריירה של מרקונן. כי אני באמת חושב ש...
מה אתה חושב שהוא מעליף? אולסטאר או השחקן המשתפר?
הוא יהיה גם וגם. חשבתי הוא יהיה גם וגם.
אבל אם הוא צריך לבחור, מה יותר יוקרתי? אולסטאר,
אני חושב ש... זה תלוי איזה אולסטאר. כי יש נגיד אולסטאר של גורן דרגיץ' שהוא נכנס כי היה איזה 3 פצועים וכבר הכניסו, אתה מבין? אז תגיד לך שזה היה איזה משהו יוקרתי.
זה נכנס לאולסטאר איזה 10 שנים אחר כך, אבל לא חושב.
אבל זה קרה כי הוא היה במערב, ובמערב לא... מייק קונלי לא נכנס לאולסטאר כל הקריירה.
אני לא חושב שאתה יכול להיות... זאת אומרת, אני חושב שכשאתה בגוף ראשון, שאתה האולסטאר, אין כזה דבר כאילו... נכנסתי בטעות, או לא מגיע לי, כאילו, אני לא חושב שג'מאל מגלור, כאילו, מסתובב בבית שלו, ואומר, זה פסה, כאילו, לא, אין שבחרו אותי, זה מעליף. כאילו, עכשיו כולם צוחקים, אני חושב שאתה אולסטאר, אז אתה אולסטאר, ויש לך גם, ואם אתה כבר מדבר על יוקרה, ועל מעמד, ועל נרטיב, אז כאילו, הסוף שבוע אולסטאר, זה חגיגה של הליגה, וזה הזדמנות, כאילו, להתחכך, ובמיוחד אם אתה שחקן שלא אמור להגיע לשם עוד פעם, הייתי הולך לשם ו... ומשחק שיקור ומבסוט על החיים שלי.
לא היית עושה כמו ג'ימי בטלר, שג'ימי בטלר לא מעניין אותו לשחק באולסטאר, הוא לא עולה לשחק אפילו.
אתה מכיר את, יש את הסיפור של ברקלי, שהוא אמר שהוא לא מגיע, ואז הוא לא מגיע לאיזה אולסטאר, ואני לא זוכר באיזה אולסטאר, אבל דיוויד סטרן התקשר אליו, דיוויד סטרן הוא לא אדם סילבר, דיוויד סטרן, אמר לו, לא, אתה בא על ה... אתה בא לאולסטאר, אתה לא מעניין אותי כלום. ואז הוא בא וזכה ב-MVP על הפרינציפ. זה הסיפור, כאילו כוסוכתו כזה. אז זה צחיק אותי. היו לי בדיחות על השחקנים שבחרתי מהעבר. שאני שמרתי אותם בסבלנות. אמרנו נבחר כמה שחקנים מהעבר, אני לא יודע אם כבר, אם זה איבד את המומנטום. אבל כאילו, אם אנחנו כזה...
בוא נייצר את המומנטום. את מי בחרת?
בחרתי את גילברט ארינס, שזכה בעונה הראשונה, בעונה השנייה שלו בגולדן סטייט, העונה השנייה שלו בליגה, וטען שהוא לא השתפר בכלל, אז זה צחיק אותי. כאילו הוא בריאיון אמר, לא השתפרתי, פשוט נתנו לי את הכדור וזזו מהדרך, כאילו משהו כזה. מאוד גילברט ארינסי כזה, שהוא, אגב, אני לא מסכים עם כאילו 90%, לא, 50% מכל מה שהוא אומר, אבל הוא טרול, כאילו הוא טרול מקצועי ומדהים, ואני גם לא חושב שהוא אידיוט, אז כיף לי להקשיב לו בלי להסכים איתו. אבל הוא טען שהוא לא השתפר בכלל, וגם כן הוא מעלה את הבעייתיות של שחקן בשנה השנייה, שבדרך כלל אנחנו לא נותנים את הפרס הזה לשחקנים בשנה השנייה, בגלל שזה פרס שמעודד שיפור, אבל אנחנו מצפים ממך להשתפר, אז אנחנו לא מעודדים את השיפור הספציפי הזה, כאילו כוסוך, מה אתם מדברים פה בעצם? וזה צחיק אותי במובן הזה. עוד שחקן שבחרתי, זה טרייסי מקריידי, לא בקטע אירוני, אני פשוט נורא אוהב את טרייסי מקריידי, והוא בשנה שהוא עבר בה מטורונטו לאורלנדו, אז קיבל את המפתחות לידיים, זה באמת שינוי קונטקסט, יש אתה לא באמת יכול להגיד, רגע, הוא באמת כאילו, כל הקיץ הזה הוא השתפר והפך להיות רייסי מקריידי, סביר להניח שהוא פשוט כאילו קיבל קצת יותר הזדמנות, וזה לכשעצמו הספיק, אבל גם כן שחקן שאני מאוד מאוד אוהב וקריירה שהיא מאוד underrated, כאילו אנחנו, גם מי שאוהב את רייסי מקריידי, אני לא חושב ש... כאילו, טרייסי מקריידי היה אחד מהשחקנים הכי קישונים שהליגה הזאת ראתה. והשחקן האחרון זה ג'ימי באטלר, שהוא האופיטמי של הפרס, כאילו האידיאל, האידיאה של הפרס בעיניי, כאילו, וגם העונה שבה הוא זכה, עוד שחקן שהוא יכול היה, כאילו, שהשיפור שלו היה לאורך הרבה שנים, אבל בעונה אחת, כאילו, פחות או יותר אותה קבוצה, פשוט הרים את עצמו מלהיות שחקן רול פלייר לסופרסטאר, ופשוט אני עדיין מסתכל על הממוצעים, אני זוכר איך זה היה אז, הוא זכה ב-2014-15, כאילו אז כבר הייתי מספיק מעורב בליגה כדי לדעת שמה שקורה פה הוא מוזר, אבל גם עכשיו בדיעבד, אני מסתכל, אני לא מבין איך זה קרה, כאילו אני לא מבין.
כן, הוא היה בחירה 30, הוא היה בחירה 30 בדראפט 2012, והוא לא שיחק כמעט, בעונת הרוקי שלו הוא לא שיחק בכלל.
לא, לא, תתחיל מההתחלה. הוא היה בג'וניור קולג', כאילו עוד לפני שהוא הגיע למרקט, הוא היה צריך לחצוב לעצמו קריירת קולג'ים בכלל, הוא לא הצליח להיכנס.
אתה יכול ללכת עוד יותר אחורה לילדות שלו בטקסס, שכאילו, אלוהים יודע איך הוא הגיע בכלל לשחק כדורסל.
בפן המקצועי, כאילו, הוא הגיע למרקט, והמאמן, הוא מצטט את המאמן, שאני לא זוכר קורא לו המאמן, הוא אומר, המאמן שלי אמר, אתה, באז וויליאמס אולי, כלומר, כשאתה לוקח ריבאונד התקפה, אתה לא זורק, אתה מוסר לאחד מהשחקנים הטובים, ככה נאמר לו, אחד השחקנים הטובים, אגב, זה ווס מתיוז או ג'יי קראודר, אני חושב שגם כן היה שם, אז זה מצחיק,
נראה שקראודר היה כמה שנים אחרי, אבל כן.
יכול להיות שקראודר הוספתי אותו, אבל זה היה ווס מתיוז בטוח.
ווס מתיוז היה שם, כן.
אז באטלר מגיע ממעמד של רול פלייר הגנתי, שהמאמן שלו, ספציפית, אל תזרוק, להגיע משם לסקורר המטורף שהוא היום, וכאילו, צריך הרבה מאוד נחישות כדי לעשות את המעברים האלה בהיררכיה הפנים קבוצתית, ובמיוחד עם דרק רוז שם, וטיבס, כאילו, אלה לא אנשים שקל להסתדר איתם, או לפחות מבחינת כאילו לחצוב לעצמך מקום כשחקן שמקבל נגיעות, כאילו. אז ג'ימי באטלר זה, ואחריו הגיע באמת סי-ג'יי מקולום, וגם כן דיברנו עליו בהיבט של כאילו השיפור הכי טוב, כאילו מבחינת נקודות אפילו, השיפור הכי גדול שאפשר לצפות לו, ורציתי גם להזכיר את יאניס, שיותר מהזכייה שלו, מה שהיה מרשים ביאניס זה שהוא היה מועמד לפרס כל כך הרבה שנים. היו לו 3 או 4 שנים רצופות, או אפילו גם לפסקל סיאקם היה רמז של זה, שהוא היה, עצם זה שהוא היה מועמד לפרס, כאילו להיות מקום שני בפרס 200 רצוף, זה יותר מרשים מלהיות מקום ראשון, כאילו פעם אחת. נכון? תסכים איתי, כאילו, אם אנחנו מדברים על, על מהות הפרס, כאילו.
כן, אני חושב שעשית פה סקירה יפה של, של, של הזוכים וכל הסוגי הזוכים, סוג של, כאילו, ג'ימי באטלר הוא באמת, הוא מייצג איזשהו אידיאל של מה שאנחנו מדמיינים בתור השחקן המשתפר. אני חושב שקוואי לנארד, כן. כאילו, אם היינו עושים את זה על פני קריירה, אז קוואי כן. לנארד, כאילו, הוא גם כן סוג של שחקן כזה שהגיע על תקן רול פלייר הגנתי והתקדם לפני משהו, לא, הוא לא זכה. התקדם לפני סופרסטאר, two-way סופרסטאר, כאילו ברמות הכי גבוהות שיש. לגבי יאניס, אני חושב שיאניס הוא, הוא כאילו הזכייה הכי, הכי, הוא כאילו הזוכה הכי יוקרתי של הפרס הזה. כאילו,
כן.
במובן של הפרס הזה כאילו מנבא הצלחה, אז כן. הפרס הזה כאילו ניתן ליאניס, אני חושב, בשנה הרביעית שלו, אני רוצה להגיד. והוא כאילו, שנה אחרי זה הוא כבר זכה, או שנתיים אחרי זה הוא זכה ב-MVP? אני לא זוכר כבר. כאילו זכה ב-2017. כן, שנתיים אחרי זה הוא זכה ב-MVP. כאילו זה, כמו שפסיכומטרי אמור לנבא הצלחה בלימודים, אבל לא באמת, וכולם שונאים את הפסיכומטרי וזה, אבל כאילו, אם בסוף מישהו כאילו מקבל 800 והולך ועושה אחר כך דברים גדולים, אז אתה אומר, אה, כן, היה את הפסיכומטרי שניבא את זה בעצם. ואני חושב שבמקרה של יאני זה משהו כזה. ותואר השחקן המשתפר הוא הפסיכומטרי, סוג של ה-NBA. כן, אין לי עוד איזה שחקנים ספציפיים שאני רוצה לציין. פול ג'ורג' נגיד זה שחקן שאני חושב שגם כן מאוד מאוד על הספקטרום הזה של ג'ימי בטלר, וגם סיאקם סוג של כזה.
אייזק אוסטין, אלן הנדרסון, מישהו לא בא לך לדבר עליהם?
לא נראה לי, גם נראה לי האוזניות שלך כבר, האוזניות שלך התעייפו, אז אנחנו כבר, בוא נארוז את MVP השבוע וניתן לאוזניות שלך לנוח.
כן, אני עם בלוטוס עכשיו. אני רוצה לתת את MVP השבוע לג'ואל אמביד, רק נטו על המשחק שלו מאתמול. פרגיע את הגנת הנאגץ באופן מאוד 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 מרשים, ראו שזה... אני אוהב שיש משחקים שהם חשובים, בקיצור. אני אוהב שיש מאצ'אפים שהם חשובים, ואני אוהב ששחקנים לוקחים את זה ברצינות. הופעה בינונית עד פושרת ביותר של יוקיץ', כמה עיבודים שהם לגמרי אשמתו, כאילו, הרבה חלק מהעיבודים של יוקיץ'.
כן, החצי השני של יוקיץ' היה לא טוב.
האחרים. אבל כן, יוקיץ', אני גם חושב שבאופן כללי האוריינטציה של יוקיץ' היא פחות אישית, כאילו, במובן הזה זה לא... כאילו שהוא לא, זה לא שהוא לא לוקח את זה אישי, זה שהוא פשוט, הוא לא בן אדם שזה הווייב שלו באופן כללי, אז יכול להיות שכאילו אמביד מול אמביד היה נותן לנו קרב יותר טוב מאמביד מול יוקיץ' במובן של המיינדסט, אבל אמביד באמת, הכישרון של השחקן הזה בגוף הזה הוא פשוט, הוא...
כן, נראה לי זה פעם ראשונה שיש MVP, אותו MVP שבועיים ברצף. אמביד באמת, היה את האמת קטע מצחיק עם המשחק הזה, כי החצי הראשון היה ממש די בשליטה של דנבר.
תורף, כאילו דנבר עשו מה שרוצים.
וגם אמביד די התקשה מול יוקיץ' בהגנה, כאילו היה שם כמה פוזיישנים שאמביד ניסה לעשות פוסט-אפ על יוקיץ' ולא כל כך הצליח. דברים שהוא מצליח לעשות בדרך כלל שחקנים אחרים, ואז צייסתי איזה משהו, ואז אתה יודע, שעה אחרי, אמביד דפק איזה 30 נקודות וחצי השני, וקולע כל דבר, ושלשות והכל, ודנקים על יוקיץ', וכאילו פתאום הציוץ שלי נראה כזה אופסליט לחלוטין, כאילו התיישן הכי גרוע שיש, אז אנשים שראו את זה.
אני הופתעתי מהבחירות של הסיקסרס עם טאקר על יוקיץ', כי אם יש שחקן שהייתי רוצה שאמביד, כאילו, שהייתי רוצה שישמור על יוקיץ' זה אמביד, כאילו, בליגה. זאת אומרת, הייתי רוצה שחקן שאמור להיות מסוגל להתמודד איתו מבחינה פיזית ובמובנים מסוימים כזה אינטלקטואלית, כדי שאני אוכל לשמור באחד על אחד על יוקיץ' בלי להביא עזרה. אבל הסיקסרס הלכו הפוך ושמו שחקן בגובה של דרימון גרין ומטה כזה, זה טאקר, שמו אותו על יוקיץ' כשהם ביט בעזרה, וזה זה קצת רפרנס לבוסטון, שהם עושים את זה עם הלורפורד, וזה לא עבד בחצי הראשון, אבל בחצי השני, כאילו, באמת תופעה מאוד מאוד ונילה, כן, של
כן, זה מעניין, כי גם שנה שעברה דרימון בפלייאוף, שהוא, אפשר להגיד שהגוף שלו די תואם לפי-ג'יי טאקר, עשה עבודה, אני חושב, הכי טובה שאתה יכול לעשות על יוקיץ'.
יוקיץ' עדיין קרא אותם, כאילו, מבחינת
אישית. עדיין קרא אותם, אבל כאילו, אני חושב שיש משהו, אם אתה שם את הסנטר שלך, אם אתה שם את אמביד על יוקיץ' לצורך העניין, אז אין לך את העזרה של אמביד כשיוקיץ' הופך להיות מוסר, והפסינג ליינס הרבה יותר פתוחים.
כאילו, השאלה היא, אני מבין.
אני חושב שדווקא לשמור את אמביד כמישהו ש, אתה יודע, עושה ליקוי חמה לכל המסירות של יוקיץ' בעצם, והוא ירד שם כמה אליופים של יוקיץ', שגם היה, הצפייה שלו למה יוקיץ' הולך לעשות הייתה פשוט מושלמת, וגם הביצוע, כאילו הכל, פשוט אמרת, וואו, ידע לאן הכדור הולך להגיע.
היו שם כמה מהלכים, גם הגנתיים וגם בעיקר התקפים, שבהם יוקיץ', כאילו אמביד הראה עליונות על יוקיץ' באותו יום. זאת אומרת, אני עדיין לא חושב שאני אבחר, כאילו זה לא מספיק בשבילי בשביל לשנות את דעתי, אבל זה היה משחק מאוד מאוד מרשים של
אמביד. זה היה משחק הצהרה, זה היה משחק הצהרה מאוד מאוד גדול בעיניי.
כן, אבל גם, וגם אני חושב שאחד מהסיבות שאנחנו בוחרים ביוקיץ' על פני אמביד, לפחות מי שעושה את זה, זה גם בגלל הפציעות והלונג'ביטי, כאילו אני חושב שאפשר לסמוך על יוקיץ' שישאר בריא לאורך זמן, באופן שאי אפשר לסמוך על אמביד, וגם אמביד בריאיון הזה, הוא ראית אותו, אומר לא אכפת לי כבר מהדיסריספקט, לא מעניין אותי, כאילו כן, בולשיט, בולשיט, בולשיט אחרת, כאילו למה באת ככה עכשיו, אבל לא חשוב, הוא אומר, אני רוצה פלייאוף בריא, כאילו זה מה שרציתי, בלי פריק אינג'ריז, ככה הוא אמר, וזה היה מאוד טלינג, אני חושב, מאוד נתן לנו הצצה כאילו למיינדסט שלו ושל הסיקסרס, ואני מקווה שזה באמת, שנקבל את זה, כי מגיע לנו לראות את אמביד בריא בפלייאוף, כדי לשפוט זה, אבל באמת יוקיץ' הוא פשוט הוכיח עמידות לעונת ה-NBA, כן. בצורה שאמביד פשוט לא הוכיח, בין אם בצדק או לא.
אני חושב שאם ב-2021 אמביד היה בריא, הוא לא היה נפצע באמצע העונה, אז הוא היה זוכר, הוא היה פרונט ראנר, אני חושב, באותה העונה, ויוקיץ' סוג של, גם לברון היה, אני זוכר, בעונה מאוד מאוד חזקה, עד שהוא נפצע, שסולומון היל שם דרס את הקרסול, ויוקיץ' סוג של נהנה מה... היה כזה last man standing ב-2021, ב-2022 הוא באמת היה פנומנלי, אבל כן, הוא...
השנה הוא אפילו יותר טוב.
השנה הוא אפילו יותר טוב, אבל באמת הפילד אני חושב יותר קשה השנה, כאילו דיברנו על זה בפרק של ה-MVP, זה לא כאילו חד משמעי שיוקיץ' שיזכה השנה. אין לי מה להוסיף יותר מדי, בא לי לדבר על אנטוני אדוארדס, אבל אני מניח שהוא יעלה בתואר MVP השבוע מתישהו בעתיד, אז נשמור את זה במחסנית ליום סגריר.
כן, אני אוהב ש...
יאללה, אורן, אתה הפודקאסט המשתפר שלי.
נייס. אני המעצב לוגו עם המשתפר של הפודקאסט.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. האמת שהשבוע הזה היה שבוע מעניין בליגה, כאילו גם אמביד יוקיץ' וגם הרגע הזה של ג'ורדן פול בווריורס, שהוא רגע שהוא מיקרוקוסמוס של כל, אני חושב, מערכת יחסים שם של הקבוצה הזאת. יש פתאום שבועות בעונה רגילה שאתה אומר, הם מינינגפול. אז השבוע היה שבוע כזה לגמרי.
שבוע יריבויות, גם בתוך הקבוצה.
כן, זה מסתדר שזה משהו. טוב, חברים, תודה רבה לכם, ונשתמע בפרקים הבאים. יאללה, ביי.
ביי ביי.